בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שלישי, 17 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני יונה לייבזון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לא יצא לנו הרבה לספר לכם על חדשות טובות, אז הנה הזדמנות. ואחת שמגיעה מתחום שבו ראינו בשנים האחרונות בעיקר נתונים קשים, תמונות הרסניות ונבואות זעם. תחום הסביבה. לפני כמה ימים, האום פרסם דוח שמראה שהעולם הצליח במאבק שלו למען כדור הארץ. צמצום החור באוזון. מדינות ברחבי הגלובוס, מדענים וגם התעשייה, שילבו ידיים והצליחו לפתור כמעט לגמרי את אחת הבעיות הסביבתיות המדוברות ביותר בעשורים האחרונים. לפי הדוח, עד שנת 2045, החור באוזון יחזור למצבו בשנות ה-80, ועד שנת 2066, החור הגדול בעל אנטארקטיקה, ייסגר כמעט לחלוטין. פרופסור קולין פרייס, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו איך זה קרה, ומה אפשר ללמוד מזה על הטיפול במשבר האקלים. הסיפור שלנו היום, מתחיל למעשה כבר לפני 100 שנה.
נכון, אז לפני 100 שנה בשנות ה-20 של המאה ה-20, היו כל מיני בעיות עם קירור, בעיקר במקררים לאוכל, והשתמשו בקומפרסורים וגז של אמוניה, שזה היה מאוד מסוכן, היו פיצוצים. אז באו למדענים וביקשו איזשהו פתרון לקירור, גם שמקררים לתעשיית האוכל, ובסוף גם לקירור בבתים, מזגנים.
וזה בדיוק מה שהמדענים עשו. הביאו פתרון חדש לבעיית הקירור.
ופיתחו גזים לגמרי מלאכותים, שאנחנו קוראים להם CFCs. CFC זה קיצור של כלורו-פלורו-קרבן, זה כלור, פלור ופחמן, חיבורים שונים שלהם. וגילו שזה באמת איזשהו פתרון מושלם, מפני שזה לא מזיק לבני אדם. הגזים האלה יכולים להיכנס לריאות שלנו, שום דבר לא קורה, הם לא מגיבים עם שום דבר, שזה גם טוב.
הגזים המלאכותיים האלה היו הצלחה אדירה. אפילו הרבה יותר ממה שהתכוונו בהתחלה, והשימוש בהם החל להיות יותר ויותר נפוץ.
See all the wonderful ideas in this Frigidaire cold pantry at your own Frigidaire dealers, built and backed by General Motors.
גילו שאפשר להשתמש בהם לכל מיני דברים אחרים, כמו ניקוי יבש, ניקוי של צ'יפים של מחשבים בתעשייה, אפילו העטיפות של מקדונלדס בשנות ה-70, השתמשו בזה ליצור ספוג וספריים בשביל השיער.
If you've ever wondered why a man uses a hairspray, command wondered too.
Because it holds.
Because it holds.
It holds.
Because it holds.
Because it holds.
אז היו עוד ועוד שימושים ל-CFCs, אבל כמו עם כל דבר משהו טוב, אז מגיע הרע.
ל-CFC זה היה תור זהב, עד שהגיעו שנות ה-80. והמקום שבו התחילו להבין שיש בעיה, זה בקוטב הדרומי.
באנטארקטיקה יש כמה בסיסים מכל מדינות בעולם שעושים מחקר באנטארקטיקה, אף אחד לא גר שם. ודווקא מהבסיס האנגלי, קוראים זה הלי, כל יום שולחים בלון למעלה עד ל-40 קילומטר למדוד את האטמוספירה, הטמפרטורה, לחץ וגם אוזון, מפני שיודעים שיש את האוזון בין 20 ל-30 קילומטר, וגילו רק בחודש אחד בשנה, באוקטובר, גילו פתאום ירידה של עד 70% מכמות האוזון, פתאום נוצר החור הזה וירידה מאוד דרמטית בכמות האוזון, 70% ירידה במה שבדרך כלל רואים,
באנטארקטיקה התחילו לשים לב לחור בשכבת האוזון, שנמצאת בין 20 ל-30 קילומטר מעלינו. וזה דרמטי.
אוקיי, אז אוזון קודם כל זה סוג של חמצן. חמצן שאנחנו נושמים זה O2, שני אטומים של חמצן. אוזון זה עם 3, O3. אז זה סוג של משקפי שמש של כדור הארץ, שמונים מהקרינה המזיקה להגיע לקרקע. אם זה כן היה מגיע לקרקע, אז זה היה משפיע על ה-DNA של בעלי חיים ואנשים, זה גורם לסרטן אור וקטרקטים.
שכבת האוזון בעצם מגנה עלינו מפני הקרינה המזיקה, קרינת UV, וגם אנחנו לומדים כמה היא חשובה לנו מהאבולוציה, כי לא תמיד היה לנו אותה.
האמת היא שבהתחלת ההתפתחות של חיים בכדור הארץ, כל הבעלי חיים וצמחים היו בתוך האוקיינוסים, בגלל הרמות הגבוהות של אולטרה סגול ביבשות. ולאט לאט עם התהליך של פוטוסינתזה, יצירה של חמצן על ידי צמחים שיצאו מהאוקיינוסים, אז התחיל יצירה של אוזון שגן על הבעלי חיים ואנשים, בסוף הם יצאו מהאוקיינוסים ליבשות. אז זה מאוד חשוב להגנה על בעלי חיים, על צמחים וכמובן על האנושות, ואם יש ירידה בסך הכל השכבת האוזון, אז זה מסוכן בשבילנו.
אז החור שהתחילו לשים לב אליו, הטריד את המדענים מאוד, והיה צריך להבין מה בדיוק גורם לו.
התחילו לטוס לכיוון האנטארקטיקה עם מטוסים בסטרטוספירה, גילו שבדיוק כשנכנסים לחור של מעל האנטארקטיקה, הם מודדים עלייה מאוד דרמטית בכמות הכלור.
הכלור שמצאו בשכבת האוזון היה האקדח המעשן. זוכרים את הגז המלאכותי, CFC, זה שהיה במקררים ובספרי לשיער? אז אחד המרכיבים שלו הוא כלור.
הכלור הוא מאוד אלים והוא תוקף את האוזון וגונב מהאוזון אטום של חמצן, ואז הוא משאיר חמצן רגיל ומה שנקרא CLO, החיבור של כלור וחמצן, וזה תהליך שיכול להאיץ את ההריסה של שכבת האוזון, והכלור הזה בדרך כלל לא צריך להיות שם.
כבר בשנות ה-70 היו מדענים שהזהירו מההשפעה הזו של ה-CFC, אבל בשנות ה-80 כבר לא היה ספק. הגזים האלה מזיקים לאוזון, לא רק באנטארקטיקה.
יש מה שנקרא דילול בשכבת האוזון בכל כדור הארץ, אוזון דפלישן, ושם מדברים על כל העולם ירידה של כמה אחוזים של סך הכל האוזון, ולכל אחוז ירידה של האוזון יש אולי פי שתיים העלייה בקרינה אולטרה סגולה שמגיע לקרקע, ועם כל ההשלכות של סרטן אור וקטרקטים. אז בהחלט גם בישראל ובכל העולם ראו את ההשפעה של הירידה בכמות האוזון, אבל זה מדבר על פחות מ10%. אבל מה שקרה מעל אנטארקטיקה וגם אולי בסקאלה יותר קטנה מקוטב הצפוני, זה באמת החור הזה שנוצר. אבל מה שגילינו משנות ה-80, שהחור הזה יותר רחב ויותר עמוק כל שנה.
מה קורה כשהעולם מבין שהגזים האלה אכן אחראים לחור באוזון? חסות אחת ומיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הסיפור של החור באוזון. זכה שהמדענים הבינו שיש חור מעל הקוטב הדרומי והידלדלות כללית של האוזון ברחבי העולם, שזה מסוכן וגורם לקרינה מוגברת, ושהם גם יודעים להצביע בדיוק מאיזה גזים זה נגרם, המדענים התחילו להטריע.
אז המדענים מגיעים לפוליטיקאים ולתאגידים, לאום וכל מיני כנסים, והם אומרים שקודם כל יש לנו בעיה.
And now ozone in the news. Recently, scientists discovered a weak spot in the ozone layer over Antarctica, the icy continent at the South Pole. Experts wonder if increased burning rays...
וכאן הבעיה די פשוטה, מפני שאפשר לשים את האצבע שהגזים, ה-CFC האלה, הם רק תוצאה מבני אדם. הם לא קיימים בטבע. יצרנו אותם לפני 100 שנה, לגמרי מלאכותי, אז אי אפשר להגיד שזה גם נוצר אולי על ידי הטבע או זה משהו טבעי, הם לא קיימים בטבע, אז אם אנחנו מודדים אותם באטמוספירה, זה אנחנו שמנו אותם שם. אז באו לאום ולכנסים של האום, וגם הביאו את האנשים מהתעשייה, הראו להם את הבעיה, שהנה יש לנו נזק לשכבת האוזון, נזק לאנושות גם, ואם זה ממשיך, אז אנחנו נראה עלייה מאוד דרמטית בכמות הסכנות לסרטן אור וקטרקטים, לביוספירה, גם לחיות, לצמחים.
אנשי המקצוע והמדענים לא מוותרים, מייצרים לחץ ציבורי ומראים שיש דרך שבה האנושות יכולה לצמצם את החור באוזון. והלחץ הזה הוא משפיע.
It's being called an unprecedented display of international cooperation to protect the world's environment. The Montreal Protocol, signed today, aims at stopping the deterioration of the ozone layer in the atmosphere.
ב-1987 היה כנס גדול במונטריאול, ובו קורה משהו מפתיע. כל המדינות החברות באום מסכימות לשתף פעולה כדי לצמצם את הפגיעה באוזון.
וב-87 במונטריאול הייתה כנס וחתמו על אמנת מונטריאול, שהחליטו להוציא את הגזים האלה מכלל שימוש ומחוץ לחוק.
אמנת מונטריאול נכנסה לתוקף שנתיים אחר כך, בשנת 1989, וקבעה לכל מדינה כללים ויעדים שצריך לעמוד בהם של צמצום השימוש בגזים שגורמים לדילול האוזון. חוקים ותקנות וחובת דיווח על ההתקדמות ביישום הפרוטוקול.
ופתאום בשנות ה-90 מתחילים לראות שינוי במגמה, במקום המשך של העלייה, הירידה של הגזים, אבל זה ייקח הרבה זמן עד שכולם יוצאים מהאטמוספירה.
זה נשמע קצת אוטופיה. המדענים אמרו לפוליטיקאים יש בעיה ואז פשוט טיפלו בה. כמה זה היה פשוט כמו שזה נשמע?
אז באמת זה סיפור הצלחה כאן, ויש כמה סיבות. קודם כל, האשמים פה הם רק כמה חברות ענקיות בודדות. זה לא כמו התחממות כדור הארץ שכל אחד, גם אנחנו, מייצרים גזי חממה על ידי הרכבים שלנו, על החשמל שלנו. פה יהיו כמה תאגידים ענקים כמו General Electric, DuPont ואחרים שייצרו את הגזים האלה, ולכן זה לא היה כל כך קשה להביא את כולם לחדר אחד ולשבת בשולחן ולהסביר להם ולבקש מהם לעזור פה עם הפתרונות, לתת להם תחליפים. היום עדיין אנחנו משתמשים במזגנים ויש לנו סוג של גזי פריון במקרים, אבל הרבה פחות מזיק לשכבת האוזון. הוסיפו איזשהו אטום של מימן לפני ה-CFCs, אז קוראים להם HCFCs עכשיו, אז עדיין זה גורם לקירור במזגן ובמקרים, אבל פחות מזיק לאוזון. אז היו מתנגדים, כמובן גם כמו היום עם מכחישי אקלים, גם אז אנשים אמרו שזה הכל שטויות, ואין קשר בין CFCs ושכבת האוזון, וזה משהו טבעי, אבל מפני שזה היה קבוצה קטנה של חברות, הצליחו לשכנע אותם, ונראה לי שרוב המדינות בעולם לא יצרו את הגזים האלה, ורק היה נזק להם, ולכן הצליחו לקבל חתימות מכל אומות העולם, מכל המדינות על האמנה, מפני שזה לא היה תלוי ברוב המדינות, הם רק קיבלו את הצד השלילי של הגזים האלה, ועוד פעם היה איזו קבוצה קטנה של שחקנים שהיו צריכים לשכנע.
ואז, תוך שני עשורים, זמן קצר ביחס לתהליכים הללו, אנחנו מתחילים לראות מגמה של שיפור.
זמן החיים של הגזים האלה זה מאוד ארוך, זה 100-150 שנה, בסופו של דבר הם כן יוצאים מהאטמוספירה, יש תגובות עם הכלור, עם עוד חומרים, ובסוף זה נשטף על ידי גשם, שזה יורד לתוך האטמוספירה הנמוכה, אז עם הזמן הוא כן יכול להתאושש ולשפר את המצב ולחזור למה שהיה לפני, אבל ההערכות, ואנחנו כבר רואים את ההתאוששות, הגענו כנראה לפני עשור אפילו למקסימום גודל החור בשכבת האוזון ואת העומק המינימום של האוזון כל שנה, אבל ההערכות שזה ייקח לנו עוד עשרות שנים, אולי עד 20, 40, 50, אפילו 60, עד שנחזור לרמות האוזון בשכבת האוזון שיהיו בשנות ה-70 או שנות ה-60. אז מדברים על כמה עשרות שנים עד שנתקן את הבעיה לגמרי.
וזה הישג מדהים, הנה, העולם הצליח להתאחד סביב בעיה סביבתית ולפתור אותה ביחד. מה שמביא אותנו להשוואה המתבקשת בין הטיפול המוצלח של המדינות בשכבת האוזון למשבר האקלים. מה אפשר ללמוד מזה ומה בכל זאת שונה כשאנחנו מדברים על ההתחממות הגלובלית?
אז הדמיון זה באמת שחייבים להקשיב למדע ולמדענים. אבל יש הרבה הרבה יותר גורמים פה ושחקנים בנושא של התחממות כדור הארץ. כל מדינה מייצר גזי חממה, אם זה דרך האוכל, אם זה דרך התחבורה שלהם, יצירה של חשמל שלהם ואנרגיה, ולכן כמעט כל מדינה יכולים להפסיד פה, אם חייבים לעבור לאנרגיה מתחדשת, לרכבים חשמליים, ולכן זה הרבה יותר מסובך פה, מי המרוויחים ומי המפסידים, עם משבר האקלים, התופעות לוואי זה כל האסונות טבע, ודווקא המדינות המתפתחות, הם סובלים הכי הרבה, אפילו שהם לא תרמו לבעיה. עם שכבת האוזון, זה גם היה דומה, אבל שהמדינות המתפתחות יצרו את ה-CFCs, כולם סבלו מהעלייה ב-UV באטמוספירה, אבל לא היה מחיר באמת לרוב העולם לחתום על האמנות ולהוציא אותם מהחוק. פה בהתחממות כדור הארץ, יש לכל אחד הולך להיות איזשהו כאב, בכלכלה שלו ומהפך של התשתיות שלהם ללכת לאנרגיות מתחדשות, זה תהליך ארוך, מאוד יקר, ולכן יש התנגדות, בעיקר מהפוליטיקאים שלא רואים שיהיה תוצאות באמת בתוך 3-4 שנים עד הבחירות הבאות, רוצים להסתכל 10-20 שנה קדימה, אז הרבה יותר מסובך ואתגר הרבה יותר גדול אני חושב.
ראינו רק עכשיו נתונים ששמונה השנים האחרונות לדוגמה היו החמות ביותר על פני כדור הארץ. זה משהו שיכול לשנות את העמדה וקצב קבלת ההחלטות בנוגע למשבר האקלים?
לצערי לא, אני חושב שזה סיים, כאילו אנחנו שומעים כל שנה שאנחנו עוברים את השיאים של הטמפרטורה, של העלייה של השיאים של ריכוזים של גזי חממה, אסונות טבע, רק אם זה פוגע בבית, אז אנשים מתחילים לשים לב, כמו שהיה בפקיסטן ובלונדון עם הגל חום, בארצות הברית עם השריפות ובצורת בקליפורניה. לצערי, אני לא חושב שזה ישפיע כל כך הרבה, אבל אני חושב שיש התגייסות פה, גם מפני שיש רווח כלכלי פה, אנשים מתחילים להבין שגם פה אפשר להרוויח כסף, גם לשפר את המצב של הסביבה. דברים מאוד מעניינים שקורים, אם זה קשור לאנרגיה, גם אנרגיה סולארי, רוח, אגירה של אנרגיה, מימן, אפילו אנרגיה גרעינית, שמתחילים לדבר שוב על מודולים שונים, ועם הרבה יותר בטיחות, כל תעשיית האוכל, שאולי אפשר לגדל את הבקר, אם מישהו רוצה במעבדות, וגם את החלב בלי פרות, הנושא של רכבים חשמליים, וכל להעביר את כל התחבורה לחשמלי, והרבה דברים קורים, בסקטור הפרטי, ואני חושב שזה הולך להציל אותנו, אני מקווה בעתיד.
פרופסור קולין פרייס, תודה.
תודה.
וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רומטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני יונה לייבזון, מחר יהיה כאן אלעד שמחיוף.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.